אנחנו השבוע אנחנו קוראים בעזרת השם פרשת ויחי. אז זה הפרשה האחרונה של ספר בראשית. וכשאנחנו מסיימים את התורה, אנחנו יודעים שאומרים חזק וחזק ונתחזק. אז נתעסק בזה קצת. קודם כל רק נגיד הלכה אחת, שרוב שמתעסקים בשאלה מי אומר את החזק חזק, סוברים שמי שעלה לתורה, אותו עלייה לא לברך, סליחה, לא להגיד חזק חזק, בגלל שהוא צריך להגיד ברכה, ומבחינתו זה יכול להיות הפסק, בגלל שהוא לא אמר את עדיין את הברכה של אחרי קריאת התורה. אז יש אלה שמקפידים. אגב, אני לא כל כך מבין את ההקפדה. אם הוא לא יכול, אז גם הציבור שהם יוצאים מדי חובתם עם העלייה שלו, הוא נחשב כשליח ציבור, אז למה מותר להם לדבר? אז זה לא כל כך ברור לי מה הבדל בינו לבין האחרים. אני מבין שבבחינתו זה יש בעיה, אז אם ככה למה אין בעיה לאחרים, אז אני אשאיר את זה כעת כשאלה. אז בואו נתחיל, בואו נסתכל בקצת מקורות. תנו רבנן, גמר ברכות דף למד ב'. ארבעה צריכים חיזוק. אז יש אלה, ארבע, שצריכים לחזק אותם. השאלה מי יש רק ארבע, אולי יותר מארבע, כמה זה נראה בהמשך. ואלו הן, תורה ומעשים טובים, תפילה ודרך ארץ. תורה מעשים טובים מניין, שנאמר רק חזק ואמץ מאוד לשמור ולעשות ככל התורה. חזק בתורה ואמץ במעשים טובים. תפילה מניין שנאמר קווי אל השם, חזק במץ ליבך וקווי אל השם. דרך ארץ מניין שנאמר חזק ונתחזק בעד עמנו. אז פה בקיצור אנחנו מוצאים בדברים האלה את העניין או מושג של חזק. אז פה אנחנו רואים שדברים שצריכים חזק. אגב, אנחנו עדיין לא יודעים מה זה דרך ארץ. אני חושב אנחנו יודעים מה זה תורה, אנחנו יודעים מה זה מעשים טובים, תפילה גם כן מקווה שיודעים. אז רק מהר נסתכל בפסוקים. הפסוק שהביאו מספר יהושע, רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר צבחה משה עבדי, אל תסור ממני ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. זה רק חזק ואמץ. אז אנחנו רואים שתורה צריכים חיזוק. גם מהפסוק הזה למדו לגבי מעשים טובים. לגבי תפילה, לולי אמנתי לראות בטוב השם בארץ החיים, קווי אל השם, חזק ומצלחה וקווי אל השם. אז זה גם כן עניין הזה, שעניין של התפילה, שזו עבודה שבלב, גם כן צריכים חיזוק. אגב, מה זה החיזוק? אנחנו עדיין לא יודעים. אחרי זה, הפסוק לגבי דרך ארץ, מביאים פסוק בספר שמואל, חזק ונתחזק, בעד עמנו, בעד ערינו, אלוקינו, והשם יעשה הטוב בעיניו. אז בואו נסתכל קצת ברש"י. צריכים חיזוק. רש"י אומר, שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כוחו. אז יש דברים, מה זה צריכים חיזוק, שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כוחו. אז יש דברים שבן אדם צריך למסור את עצמו לדברים האלה. אז אני אומר את זה בצורה הפוכה ממה שרש"י מביא את זה. זאת אומרת שבכל הכוח צריכים לעשות את הדברים האלה, צריכים להתפלל עם כל כוחו, צריכים ללמוד תורה עם כל כוחו. מה זה מעשים טובים אנחנו מקווה יודעים, אבל מה זה דרך ארץ? רש"י אומר דרך ארץ, אם אומן הוא לאמונתו, אם סוחר הוא לסחורתו, אם איש מלחמה הוא למלחמתו. אז אולי זה חידוש אצלנו, שהרמב״ם סובר, סליחה, שרש"י מבין את הגמרא, קודם כל דרך ארץ זה פרנסה. ומה אומר פה? אם אנחנו כבר עובדים, אם אנחנו כבר עוסקים במה שאנחנו עוסקים, בן אדם צריך לעשות את זה בכל כוחו. למה? זה חוזר לגמרא שלנו. יש ארבע דברים שצריכים חיזוק. במה זה חיזוק? רש"י אמר לנו, חיזוק שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כוחו. חיזוק, זאת אומרת, תדירות, לעשות את זה לעתים קרבות כל הזמן. ומצד שני, מה זה חיזוק? חיזוק שאתה אומר את זה בצורה חזקה. אז ככה רש"י מבין את הגמרא, השני דברים האלה. גם יש מושג בגמרא, ואני לא נכנס לכל הסוגיות, רק אחד כדוגמה, שכנראה יש עוד דבר שצריכים חיזוק. תניא, הימים האלה כותבים במגילת תענית, אסורים בהם בין לפניהם בין לאחריהם. אז עוד פעם אנחנו עוסקים בנושא של מגילת תענית, זהי הרשימה של ימים טובים בתקופה של בית שני, ובאותו ימים, לא רק הימים בעצמם, גם היום לפני וגם יום אחרי היה איזשהו קדושה או ניהוג של קדושה. אז לדוגמה, אנחנו יודעים שחנוכה לדוגמה, שנמצא במגילת תענית, אז יש איסור של הספד, אם לא עלינו מישהו מת בתקופה של חנוכה, אבל במגילת תענית, וגם כן איסור לצום, אבל במגילת תענית אומר, לא רק בחנוכה בעצמה, גם יום לפני וגם יום אחרי. אז עכשיו גם רוצה להבין, אבל מה זה? מה פתאום גם לפני וגם אחרי? אז עוד פעם נקרא את הגמרא. תניא, הימים האלה כתובים במגילת תענית, אסורים בהן בין לפניהם בין לאחריהם. שבתות וימים טובים הם אסורים לפניהם ולאחריהם מותרים. אבל למה? שבת ויום טוב, ערב שבת, מותר להגיד הספד, מותר לצום. גם כן אחרי שבת, יום ראשון. מה הפרש בין זה לזה? למה כתוב במגילת תענית של כל הימים שנמצאים שם גם יום לפני אחרי? הללו דברי תורה, ואין דברי תורה צריכים חיזוק. הללו דברי סופרים, ודברי סופרים צריכים חיזוק. אז פה אנחנו מצאנו עוד דבר שצריכים חיזוק. זאת אומרת שיש עוד חומרות לגבי דברי סופרים יותר מדברי תורה. למה? בגלל שיש אנשים שדברי תורה הם לא יהיו מוכנים לעבור. אבל כשמדובר בדברי סופרים, אז בסדר, זה רק דברי סופרים, אז היו עוברים, אז בגלל זה הם עשו כמה סייגים כדי לשמור על הדברי סופרים. למרות שדרך כלל אנחנו אומרים, אין עושים גדר לגדר, אז אם זה כבר עניין דרבנן, אז למה לעשות עוד? אז כמו שאמרתי, כל זה סוגיה בפני עצמה, אבל בכל זאת יש לנו מושג ממש אותו ביטוי. יש עוד דברים שצריכים חיזוק, לא רק ארבע דברים שראינו. רש"י מסביר, ודאורייתא דלא בוי חיזוק לאסור לפניו ולאחריו, לימות מגילת תענית דרבנן, וצריכים חיזוק, כי הכי דלא ליתי לטענות ביום טוב עצמו, יום שלפני וכו', והוא לאו דאורייתא הוא ובוי חיזוק. אז כמו שהסברתי, שהחג בעצמה, יום טוב בעצמה, אנשים מכבדים יותר. אבל דברי סופרים לא, אז בגלל זה החמירו יותר יום לפני ויום אחרי. גם אנחנו רואים עוד דבר, ועכשיו אני לא בטוח להגיד לגבי חזק, אני בכותרת פה כתבתי שני דברים, חזק חזק, וגם כן יישר כוח. מה זה יישר כוח? נדמה לי שזה גם קשור באיזשהו דרך, אבל בינתיים נסתכל בגמרא במקור שמונה, ומשה רבינו הוא שבר את הלוחות והסכים את דעתו לדעת המקום, דכתיב, אשר שיברת, ואמר ריש לקיש, אמר לקדוש ברוך הוא, יאשר כוחך ששיברת. כל הכבוד ששיברת. אז פה זה גם כן יש עניין של חיזוק. למה זה חיזוק? הקדוש ברוך הוא אמר שיהיה יותר כוח. זאת אומרת, עניין הזה שיש דברים שצריכים חיזוק, יכול להיות, שוב, איך התחלנו היום? למה אנחנו בכלל אומרים חזק חזק ונתחזק? אז כנראה שיש דברים שצריכים להגיד חזק. אגב, יש אנשים שנוהגים להגיד יישר כוח. אז אני לא, חס ושלום רוצה להגיד, שכל יישר כוח שיש, זה נאמר ידי תמיד חכמים, והוא בדק את זה בפלס, והוא יודע שזה המקום הנכון להגיד את זה. אבל מה המנהג הזה? ואולי אני טועה לקרוא לזה מנהג בכלל. מה המנהג הזה? מישהו עושה איזשהו מעשה, ואנחנו אומרים, יישר כוח. אז מה זה יש הכוח? מה באמת המקום שיש הכוח? ושוב, שמתם לב שאני שמתי ביחד פה שני מושגים, אחד להגיד חזק והשני להגיד יש הכוח. למה? בגלל שנראה לי הם דומים אחד השני. כשאני אומר חזק, חזק ונתחזק, שיהיה לך יותר כוח. כשאני אומר יש הכוח, אני אומר לבן אדם שיהיה לך יותר כוח. אז בעצם יש אנשים שאומרים כל היום יש הכוח, אבל מה זה? האם פה יש סתם אמירה, סתם דיבור, בלי שום מקור, או יש פה איזשהו מקור? אז בינתיים ראינו כמה מקורות. ראינו שיש מקור, שיש דברים שצריכים חיזוק. אז מה זה חיזוק? אז ראינו ברש"י מה זה חיזוק, שאני אעשה את זה כל הזמן, אני אעשה את זה עם כל כוחי. אבל גם כן יכול להיות שאנשים אחרים מחזיקים את ידם, ואומר לבן אדם, חזק, תהיה לך חוזק, תהיה לך חזק בעשייה שלך, שתצליח במה שאתה עושה. אז העניין הזה של יש הכוח מצד אחד וחזק מצד שני, בכל זאת הם יכולים להיות קשורים אחד לשני, כמו שאמרתי לפני כן. אז עכשיו בוא נחזור להגמרא ונלך הלאה. אגב, כאשר משה שבר את הלוחות, למה הקדוש ברוך הוא אמר זה יש הכוח? זה לא דברי תורה שצריכים, זה להפך, זה להרוס את התורה. אז תשימו לב, במקור 9 יש כמעט אותו גמרא, במקור 8 זה ביבמות, וזה נמצא כמה פעמים בגמרא, אשר שיברת אמורי שלקיש, אמרי קדוש ברוך הוא למשה יש הכוח ששיברת. אבל תשימו לב במנחות, אמורי שלקיש, פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה. תכתיב אשר שיברת אמורי קדוש ברוך הוא למשה יש הכוח ששיברת. אז לפעמים כדי לקיים את התורה, צריכים קודם כל לבטל את התורה. זה אם אתם רוצים אפשר לקרוא לזה ירידה לצורך עלייה. לפעמים צריכים פשוט לקחת מה שכתבתם, למחוק את זה, ולהתחיל מחדש, ועכשיו תהיה יותר חזק. רש"י, שביטולה של תורה, כגון שמבטל תורה להוצאת המת, ולהכנסת כלה. זו יסודה, כלומר, מקבל שכר כאילו יושב ומייסדה ועוסק בה, שנאמר ששיברת ולא אומר לי בלשון כעס, שמע מינה הסכים עמו דת השכינה כשביטל תורה ושברן כיוון דנתכוון לטובה. אז רש"י, אגב, מאוד מאוד מעניין פה, בגלל שבעצם רש"י אומר שני דברים. דבר אולי אפילו שלוש דברים. אז בואו נעבור על רש"י עוד פעם יותר לאט. שביטולה של תורה, כגון, לא הדוגמאות שאני אמרתי, שאתה כתבת משהו ולמחוק את זה ולהתחיל מחדש, אולי נגיד את זה בסוף, כגון שמבטל תורה להוצאת המס ולהכנסת כלה. זאת אומרת שבן אדם מקיים את המצוות. אנחנו אומרים לפעמים דברי תורה כנגד כולם. זאת אומרת שבן אדם שיושב ולומד ומקיים את כל המצוות, או השכר שלו יותר מעשייה של מצוות, אבל בכל זאת יש לנו איזשהו דבר מגוחך. הלימוד תורה אומר לנו לעשות מצוות, וכשאני רוצה לעשות המצווה אומר לא, מה פתאום, אני יושב ולומד עכשיו, ולימוד תורה זה גם כן מצווה. אבל מה העיקר של לימוד? האם הלימוד העיקר, וזה המחלוקת הידועה, או העשייה? אז מה אמרו בסופו של דבר? נמנו וגמרו, ומה אמרו? הלימוד שיביא לידי עשייה, לידי קיומה. אבל פה, כשאני לומד תורה, אני מקבל שכר כמו הכל, תלמוד תורה כנגד כולה. אבל בכל זאת, איך אני בכל זאת אפשר לבטל תורה? אז הוא אומר שיש מצבים, יש מצבים שיש מצוות, שצריכים לעשות את זה מעכשיו. אז הוא אומר, שביטולו של תורה, כגון שמבטל תורה להוצאת המת, אז מעניין קודם כל, קורא לזה ביטול תורה. אני מבטל מן הלימוד. להוציא המת, לא עלינו, אבל זה מצווה גדולה. כבוד המת. לעיסוק במת, מת מצווה. ולהכנסת כלה, זה גם כן מצווה גדולה, זהו יסודה, כלומר מקבל שכר כאילו יושב. זה מה שמעניין, שאנחנו אומרים שתלמוד תורה כנגד כולה, ולמה אנחנו אומרים פה ברש"י הזה שנכון, תם התורה כנגד כולה, אבל כשאני הולך ואני עוסק במצווה, אני מקבל שכר כאילו אני יושב ולומד. עוד פעם, כלומר, מקבל שכר כאילו יושב ומייסדה. זאת אומרת שהעניין של קיום המצוות זה גם כן שביטולה של תורה זהו קיומה. מסתדר ועוסק בה. שנאמר אשר שיברת ולא אומר לא בלשון כעס, שמאמינה הסכימה עם הודעת השכינה כשביטל תורה ושברן כיוון נתכוון לטובה. אז יש לפעמים, בן אדם צריך לעשות דברים אחרים ולא רק לימוד תורה, ומקבל שכר לפעמים כאילו הוא עוסק בתורה, אבל זה מעניין איך, זאת אומרת, עוד פעם, העניין הזה, יש הכוח אשר שיברת, זה הייתי אומר שזה אי לימוד תורה, זהו שובר את התורה. אז מה שאני מבין עכשיו, אחרי שלמדנו את רש"י, זה גם כן חיזוק של התורה. לפעמים לחזק את התורה, אני צריך לשבור את הכלים, אני צריך לשבור את מה שעשיתי לפני כן, כדי להגיע למצב של לקיים את התורה. ושוב אני אומר, כל המושג הזה זה מושג מאוד מאוד מעניין, גם כן יכול להיות קצת מסוכן, אבל קודם כל זה מעניין. ואם ככה, זה חלק ממה שראינו בהתחלה, אני חיפשתי את זה, אלו דברים שצריכים חיזוק ואת יישר כוח. אז עכשיו אנחנו מצאנו את הקשר בין הדברים, בגלל שהביטולה של תורה זה קיומה, או זה יסודה, אז זאת אומרת, יישר כוח ששיברתי, זה מאוד מאוד דומה למה שאמרתי לפני כן, את החזק, למרות עדיין לא ראינו את המושג הזה של חזק. עכשיו נסתכל ברב סולובייצ'יק, זה יהיה העיקר שלנו היום, ואז נראה כל מיני דוגמאות, אבל קודם כל נותן לנו קו מחשבתית, וזה יעזור לנו. ארבעה צריכים חיזוק, ואלו הן תורה ומעשים טובים, תפילה ודרך ארץ. עד כאן לשונו של הגמרא. כתב רש"י, וזה לשונו, בהתחזק, ולא תמשוך ידך, אלא חזור וקווה. צריך חיזוק, שיתחזק אדם בהם תמיד ובכל כוחו, עד כאן לשונו. כלומר, שצריך אדם לחזור ולעשות את הדבר עוד ועוד ולא להתייאש מנו, משום שלבסוף יעלה ויצליח בכל דברים אלה. זה גם כן מעניין, בגלל שיכול להיות שבן אדם שינסה, זה לא הולך לו פעם ראשונה. תפילה זה מאוד קשה להתפלל כל הזמן עם כוונה, אז בסדר, עושים את זה פעם אחת. ועוד פעם, מה רש"י אמר? בתמידות וגם כן בחזקה, בכוח, עושים את זה. אבל זה גם כן כוונה לדרך ארץ, לפרנסה. גם כן בזה צריכים לעשות את זה עם כוח ובתמידות. והוא יסוד להצליח בלימוד, בתפילה ומעשים טובים בדרך ארץ, דהיינו להיות מתמיד, ולחזור על העניינים האלה שוב ושוב בלי הגבלות, ולבסות ההצלחה תבוא, בעזרת השם. ובזה מובהר כמה פעמים, כמה מנהגים שונים. וזה מה שמעניין. אז קודם כל, קצת הקדמה למחשבה של רב סולובייצ'יק. זה לא מחשבה, זה מחשבה הלכתית. וזה באמת העיקר הסיבה שאנחנו נמצאים בסוגיה הזו היום. כדי לברר את הנקודה הזו שהוא ילך להגיד לנו עכשיו. אצל רב סולובייצ'יק אין דבר כמנהג סתם. זו, אין מנהג בלי, ועכשיו אני לא השלמתי את המשפט, בלי מה? מה צריך להיות ההמשך של המשפט? כל מנהג אמור להיות קיום של איזשהו עניין בהלכה. זה לא סתם עושים הדברים. ואגב, יש מתח בהראשונים, זה העניין הזה של המנהג בגמטריה, זה גיהנום. אז יש אלו שאומרים שאם אני לא מקיים את המנהג, זה כאילו בן אדם הזה חייב גיהנום. מצד שני, אומרים שאיזה מנהג שטות בן אדם עושה, חייב גיהנום על המנהג שטות. אז עכשיו אנחנו חוזרים להתחלה. אז איזה מנהג נחשב כדבר הגיוני ולא? אז רב סולובייצ'יק יש לו כלל. הכלל היא שכל מנהג שיש אמור להיות איזשהו קיום של, ועכשיו עוד פעם אני לא אשלים את המשפט, צריך להיות איזשהו קיום פה. אז בואו נחזור לדוגמאות, בגלל הוא עכשיו ייתן לנו דוגמאות. ובזה מבואר כמה מנהגים שונים. אז שוב, מה יהיה הקשר פה? שיש דברים שצריכים חיזוק, ויש דברים שצריכים להיות מתמיד בזה, במכל הכוח. א', נראה דמי היי טיימה, הוא דנגו בשעת שמסיימים מסכתה, להתחיל תקף בלימוד המסכתה שאחריה. זה ההתמדה וזה החזקה. יש אנשים שהצליחו באיזשהו דבר, אז זהו, מרים את ידה ויש לי הצלחה. ובאותו השבת שמסיימים ספר בראשית, מתחילים לקרוא ספר שמות במנחה. אז פה אני צריך לעצור להגיד, לא חשבתי את זה בחיים שלי. נכון, כל פרשה שאנחנו לומדים, אז מיד אחרי זה במנחה, אנחנו קוראים את הפרשה הבאה. אני לא הייתי חושב על זה במושגים שהוא מציג פה, שהעניין הזה של לקרוא במנחה שמות כשסיימנו את פרשת בבוקר, שיש פה איזשהו קיום של הגמרא, יש דברים שצריכים חיזוק, תורה זה דבר שצריכים חיזוק, אני הייתי יכול להגיד, לא, השלמתי ספר בראשית, די, מספיק. לא, מיד צריכים להתחיל את ספר שמות. אז הוא טוען שיש פה קיום. אפילו ראיתי בספר אחד, כשבן אדם מסיים לכתוב ספר, הוא מיד צריך להתחיל לכתוב ספר הבא. זה לא מה אני חושב, ראיתי את זה פעם ראשונה אצל רובין מרגוליות, והוא מביא את זה ממישהו אחר. בגלל שכתוב, כשמסיימים ספר, מתחילים ספר חדש. אז אנחנו מבינים את זה, אנחנו עושים, בסדר, נראה עוד דוגמאות, אנחנו עושים סיום על המסכת אחת, אז אותו יום כדאי להתחיל את המסכת הבאה, אבל הוא אומר לא, גם מי שכותב ספר צריך לנהוג ככה. אז זה היה מנהג אחד, מנהג ב'. בשולחן אורך אור החיים, סליחה, אז הוא רק דילגתי, הוא באמת אומר את זה, הוא מהטעם שבשעת סיום מתחילים עוד פעם מחדש, הוא כדי לחזק בלימוד תורה. שוב, זה לחזק, זה חזק, חזק ונתחזק, שתורה צריכים חיזוק, אז זה שממשיכים הלאה, ולא להסתפק בסיום בלבד. ובשולחן אורך אור החיים סימן קל"ט, ספר א', כתב המחבר, הקורא בתורה צריך לאחוז בספר תורה בשעה הברכה, או ברכה. כתב על זה הרמה, וסמכו מנהג זה, על מה שנאמר בישע, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך חזק ואמץ, שזה הפסוק שראינו בגמרא. ומזה נהגו לומר למסיים לקרוא התורה בכל פעם חזק. אז בוא נעצור שנייה, נסתכל בשולחן ערוך על מה הוא מתייחס פה. במקור 15, הקורא בתורה צריך לחוז בספר תורה בשעת ברכה, הגה, רמה, וסמכו מנהג זה על מה שנאמר ביהושע, לא ימוש ספר תורה זה מפיך חזק ואמץ. ומזה נהגו לומר שמסיים לקרוא בתורה בכל פעם חזק. אז עניין הזה, המנהג הזה להגיד חזק, או חזק חזק ונתחזק, שאגב אנחנו עדיין לא ראינו, אז עכשיו כשהגענו לשולחן ערך, הגענו לרמה, והוא אומר שזה המנהג, מה שנאמר ביהושע, שחזק ואמץ, שזה הפסוק שהגמרא הביאה במקור ראשון. יש ארבע דברים שצריכים חיזוק, אחד מביא מספר יהושע, אז זאת אומרת, כשהרמה מביא אותו פסוק, אז מה בעצם הרב סולובייצ'יק טוען? והוא לא הראשון, שהרמה מתייחס או מתכוון לאותו גמרא, דברים שצריכים חיזוק. אז איך נותנים חיזוק? אז עכשיו כשאנחנו רואים בשולחן ערוך, איך נותנים חיזוק? וסמכו מנהג זה, מה שנאמר בישוע לימוש ספר התורה הזה מפיך, חזק ואמץ, ומזה נהגו לומר למסיים לקרוא בתורה בכל פעם חזק. קודם כל, מה הכוונה פה? ומזה נהגו לומר למסיים לקרוא בתורה. אז אם הכוונה פה למסיים, לעלייה האחרונה בסוף הספר, האם זו עלייה האחרונה בפרשה, למסיים לקרוא בתורה, או זה אפילו כל מי שקורא, אפילו שני וחמישי, מי שקורא בתורה מסיים, אז אומרים לו חזק. אגב, החזק פה יכול להיות מאוד דומה ליישר כוח שאמרתי לפני כן. בן אדם קיים מצווה, קרא בתורה, אז אומרים לו יישר כוח. אז פה אנחנו רואים הרמ"א אומר, ומזה נהגו לומר למסיים לקרוא בתורה בכל פעם, חזק. אז למה אומרים חזק? ועוד פעם, אני אמרתי שכנראה שיש קשר בין חזק לבין יישר כוח. אז עוד פעם, למה אומרים? לא בגלל שיש דברים שצריכים לחזק אותם. אחד הדברים שצריכים לחזק אותם זה לימוד תורה. אז בואו נחזור עוד שנייה למה שרב סולובייצ'יק כותב פה. זה היה דוגמה שנייה שלו, ועין שם בביאור הגרא ובחידוש ובקיבה איגר זצל, שמנהג זה לא מרחזק, נזכר כבר במסכת סופרים. אגב, אני לא מצאתי את זה במסכת סופרים, אני ראיתי בקיבה איגר והגרא אומרים את זה, אז כנראה שיש לי איזשהו פספוס, אבל אני לא מצאתי את זה, אבל שניהם אמרו שזה המנהג הזה להגיד חזק, שזה כבר נמצא במסכת סופרים. אגב, במסכת סופרים זה לא מן התקופה של התנאים, זה די מאוחר, זה בתקופה של הגאונים, אז אם ככה יש לנו מנהג כבר מהתקופה של הגאונים להגיד חזק כשמישהו מסיים לקרוא. ביסודו בגמרא דידן, דברי תורה צריכים חיזוק. אז הוא אומר שזה באמת, המסכת סופרים, זה איך לעשות את זה, אבל להגיד חזק למי שמסיים את תורה, אבל עצם העובדה שמי שלומד תורה, או מי שקורא בתורה, הוא זקוק למי שלחזק אותו, זה אומר שזה הפשט בהגמרה. אז עוד פעם, מה רב סולובייצ'יק בעצם טוען? שיש לנו מנהגים, והמנהגים שלנו זה קיום על מה שכתוב בגמרה. בן אדם לומד תורה, אז אומרים לו יש הכוח. בן אדם קורא בתורה, אומרים לו יש הכוח, אומרים לו חזק. אומרים חזק וחזק ונתחזק כשמסיימים. בגלל שדרך כלל כשמסיימים, אז יש יצר הרע להגיד לו, נו, סיימתי, מספיק, לא צריכים ללך הלאה, אז דווקא אז צריכים לחזק אותו. גימל, עוד מנהג, והייתם אינם ינהגו בהרבה קהילות לשיר את הפיוט, אדון עולם בסוף תפילה, מוסף בשבת ויום טוב. תפילת שחרית מתחילה באמירת אדון עולם. אגב, ככה כתוב בסידורים. אצלנו, לפי מה שאומר אגב, אצלנו, מתי אנחנו מתחילים? אנחנו מתחילים ברבי ישמעאל. אפילו לא בהתחלת רבי ישמעאל, לפעמים בסוף רבי ישמעאל. אנחנו מתחילים ברבי ישמעאל. אז הוא טוען שהמנהג להגיד אדון עולם בסוף התפילה, עוד פעם, ומהייתם אינם ינהגו בהרבה קהילות לשיר את הפיוט אדון עולם בסוף תפילה מוסף בשבת ויום טוב, ותפילת שחרית מתחילה באמירת אדון עולם, ולאחר שמסיימים את התפילה, אומר עוד פעם אדון עולם להראות כי אנו מוכנים כבר לחזור ולהתפלל בתחילת התפילה עוד הפעם, ומשלום תפילה צריכה חיזוק. וכתביש רשי, קווה וחזור וקווה. קווה לשם, נכון? זה היה הפסוק שהובא פה, חזק ונצחי בעד עמנו, סליחה, תילים, קווה לשם חזק ונצחית לאחר, וקווה לשם. אז אני מתפלל בהתחלה, ואני מסיים להתפלל. אז זה מאוד מעניין מה שהוא טוען פה, שהמנהג להגיד אדון עולם זה מצד אחד שאני אומר זה כאילו לא התחלתי לדבר, סליחה, להתפלל, אז אני התחלתי את כל תפילה באדון עולם. בוא נגיד בן אדם בבית כנסת כבר כמה שעות ובשבת, אז הוא מתחיל מהתחלה אדון עולם, אז כל תפילת פסוקת זמר, כל תפילת שחרית, הקריאת התורה והפטרה, ואז מוסף, אז מגיעים לסוף, אז אומר, עוד אדון עולם, עוד פעם, למה זה כאילו, למרות כל מה שאמרתי עד עכשיו, כאילו לא התפללתי בכלל, ובאיזשהו בחינה אני צריך להתחיל מחדש. למה הוא אומר שזה קיום, המנהג הזה, זה קיום שתפילה, זה אחד ארבע דברים, תפילה צריכים חיזוק. אז איך אני חזק? אני מתמין, ואני עושה את זה תמיד. אז פה, איך אני מזכיר לעצמי שאני צריך לחזק את עצמי, בגלל אז המנהג להגיד אדון עולם בסוף. אז יכול להיות שיש מישהו ששואל את עצמו שאלה, או אולי אפילו רוצים לשאול אותי שאלה. אז אם ככה, אם אנחנו מתחילים את התפילה דווקא מרבי ישמעאל, ואנחנו לא אומרים אדון עולם, האם יש סיבה לפי מה שאומר להגיד אדון עולם בסוף התפילה? התשובה היא לא. הוא טוען שזה הסיבה של המנהג, זה המקור של המנהג, המקור המנהג, זה עניין הלכתי. לא סתם שיש עניין להגיד פיוט פה ופיוט שם, הוא חושב שיש איזשהו קיום מצווה, ומה קיום מצווה? שתפילה כמו דברי תורה צריכים חיזוק, ומה זה חיזוק? שאפילו שאני מסיים, אני מתחיל עוד פעם מההתחלה. אני מסיים ספר בראשית, אני מתחיל לקרוא בספר שמות. אז אם אצלנו אנחנו לא אמרנו את זה בהתחלה, אז גם כן יש איזשהו היגיון לא להגיד את זה בסוף, בגלל שזה לא סתם אומרים דברים, אומרים דברים בגלל שיש איזשהו סיבה. לגבי העניין אופרטיבית, זה אם הגבאים רוצים באמת לשאול שאלה, אז הם ישאלו. אז עוד פעם, גימול. ומהייתה מנה מנהוג ובהרבה קהילות לשיר את הפיוט אדון עולם בסוף תפילת מוסף ושבת ויום טוב, תתפילת שחרית מתחילה מבית העולם. לאחר שמעשים את התפילה, אומרים עוד פעם אדון עולם, להראות כי אנו מוכנים כבר לחזור לתפלו מתחילת התפילה עוד הפעם. והוא משם תפילת צריך חיזוק, כבשרה שקווה וחזור וקווה. וכן המנהג שאומרים בורחו בסוף התפילה, נראה דהו גם כן מהייתה. תתפילה בוי חיזוק, ולכן חוזבים ואומרים בורחו. אז עוד פעם אני רוצה לעצור שנייה. אני הייתי חושב לפני שהוא אמר את המשפט הזה, למה אומרים בורחו? בגלל שיכול להיות שמישהו הגיע באיחור. אין החינמי, אצל מנהג אמיתי אצל האשכנזים, שלא סתם אומרים בורחו בסוף התפילה. אם כל אחד היה שם, כשאמרנו את בורחו פעם ראשונה, לא צריכים להגיד את זה עוד פעם. אם כל אחד היה שם בזמן שאמרנו בורחו, ואפילו בקריאת התורה, בורחו את השם ברך, זה גם כן הוא שמע את בורחו, ולא צריכים להגיד את זה בסוף התפילה. אז זה באמת, לפי ההיגיון, זה היה מנהג של האשכנזים. הספרדים בכל זאת אומרים בורחו בסוף, אז למה לא אומרים בסוף? אז הוא טוען שזה קיום של מנהג, זה קיום של עניין של הגמרא. אחרי שסיימתי להתפלל, אני באמת, יש כל הפסוקת הזמר, זה לא ממש חלק מהתפילה. התפילה מתחילה עם ברוך הוא את השם ברך. אז מה אני עושה בסוף התפילה? אני אומר ברוך הוא השם ברך עוד פעם, לא בגלל שמישהו לא היה שם, לא בגלל שמישהו הגיע באיחור, אלא בגלל שדברי תפילה, שתפילה זקוק לחיזוק. ומה זה חיזוק? שאני חוזר להתחלה כאילו לא התפללתי בכלל. אז עוד פעם, העניין שלנו פה זה באמת להבין שאצל רב סולובייצ'יק כל מנהג צריך להיות קיום, והוא עבד מאוד קשה על הנקודה הזו, שכל מנהג שהוא שמע אנשים עושים, הוא תמיד חיפש את העניין הרעיונית. למה עושים את המצווה הזה? מה הרעיון של המצווה הזה? איך זה, איפה המנהג הזה מופיע בדברי או גמרא או הראשונים כאיזשהו קיום של דבר? ואני חושב שהדוגמאות שהוא נתן לנו אנחנו מבינים. אז בואו נלך קצת הלאה. לגבי עצם המנהג הזה, מי היה הראשון שאמר, נו, עוד פעם, התחילת המשפט. הגמרא אומרת שיש דברים שזקוקים לחיזוק, אבל מי היה הראשון שהחליט, צריכים חיזוק, אז נגיד לו חזק חזק ונתחזק. אז במקור 12 אנחנו מוצאים בספר מנהגים דמהר"ם, זה מהר"ם מרוטנברג, ואגב זה אחד הדברים שאצל כל איך אומרים, זה פה, וזה מורדכי, ועוד, זאת אומרת, אצל כל הלומדים שהיו באותו בית מדרש. וכשאיר החתן כהן, זה לא הנקודה שלנו, נדלג קצת. כן. ומסכת סופרים, זה בסוף שורה שלישית, כתב שעל החזן, זה הבעל קורא, להראות כתיבת התורה לעם העומדים לימינו ושמאלו. זה באמת השאלה, זה לפני הקריאה או אחרי הקריאה. רוקח, אז פה הוא מצטט את הרוקח, אגב, מה שהבנתי זה לא נמצא ברוקח שלנו, ומה שנוהג שליח ציבור לומר חזק אחר סיום הספר, אז עוד פעם זה מעניין, הוא לא אומר שהציבור אומר את זה, הוא אומר דווקא הבלקורי אומר את זה, ששליח ציבור לומר חזק אחר סיום הספר ילפינן ברשת רבה, אומר שם ביוחאי, בשעת שקורא הקדוש ברוך הוא ליהושע, מצאו בספר משנה תורה בידו, אומר לו חזק יהושע, ואמץ יהושע, ולא ימוש, ספר תורה זה מפיך, ומכתיבת הרב יהודה החסיד. אז הוא אומר שזה נמצא ברוקח, ומי באמת הבעל המאמר הזה, זה רב יהודה חסיד, חסידי אשכנז, היה מנהג הזה לחזק את התורה, ועוד פעם שהשליח ציבור אומר חזק, בסיום הספר. אז זה מעניין, בגלל שגם כן, זה לא מביא את הגמרא שלנו, היו אלה שקשרו את זה, אבל הוא בעצמו לא אומר. גם בפרובנס אנחנו עושים את ספר המנהיג, מה שנהגו בצרפת ובפרובנציה לכל הקוראים בתורה, כשמסיימים שאומרים להם החזן בקורם חזק. אז זה גם כן מעניין. לכל הקוראים בתורה, כשמסיימים אומרים החזן בקורם חזק. אז היה להם אלה שעלו לתורה, היה חזן שקורא בתורה, אז מי שעולה לתורה אומר את הברכות, והחזן אמר להם, חזק. אגב, זה החזק, זה נשמע, זה אחרי כל עלייה ועלייה. והחזק הזו בספר מנהיג, זה יותר דומה לנו ליש הכוח. בן אדם עולה לתורה, מה אומרים לו? אומרים לו יש הכוח. למה? זה אותו רעיון של חזק. בגלל שיש דברים שזקוקים לחיזוק, אז אנחנו אומרים לבן אדם שמסיים בתורה, אנחנו אומרים לו, חזק. אז החזק, אגב, זה יותר הגיוני מיש הכוח, בגלל שככה קיום של הגמרא. הגמרא אומר, יש דברים שצריכים חיזוק. צריכים חיזוק, אומרים לו חזק. אגב, להגיד יש הכוח, זה עוד גמרא. גמרא אומר שזה רב שמעון בר יוחאי, אומר שככה הקדוש ברוך הוא אמר למשה. אז הקדוש ברוך הוא אמר יש הכוח, אז כנראה אנחנו גם כן יכולים להרשות לעצמנו להגיד יש הכוח. מצאתי שמח לדבר בראשית רבה, לא יבוא ספר תורה זה מפיך, אין אומר מזה אלא למי שתולה חפץ בידו, ולמד שראה ספר תורה בחיקו של יהושע, ואומר לקדוש ברוך הוא חזק ומץ. וכאן למסיים בתורה אומרים לו חזק. אז זה מהרעבן, המנהיג מביא את זה. בארוחת חיים, עוד אחד מן הראשונים, אנחנו מוצאים עוד פעם, בצרך הקורא לחוז בה כאילו קבלה מסיני. זה הסיבה, כשמי שקורא בתורה צריכים לחזק בה העץ חיים, או אגב, נראה אולי בהמשך, שיש אלה שספרו לא בעץ חיים, אלה צריכים לחזק בתורה בעצמה, בהקלף, שזה גם כן קצת בעייתי. בצורך קורא לאחוז בו כאילו קבלה מהר סיני. הקדוש ברוך הוא נתן התורה, אני צריך עכשיו, כשאני קורא בתורה, צריך החוויה האישית אמור להיות כאילו אנחנו מקבלים את התורה בעצמה, וצריכים לקחת זה בחזק בידיים. שנאמר, יום הזה מדבר בסיני, יום הזה בו מתבשים, רבינו בירושלמי, ביום הזה, אל ידברו תורה בעיניך כדיות הגמה ישנה, כמשהו, כחוק ישן, שהכל דשים בה, אלא כדיוטגמה חדשה, שכל מצפים לראותה עד כאן. נדלג קצת. כן, אמר רב יוסי ברבון, קצלקי לדוכנה, כשקם לדוכן, לברכי, הימן דמבריך, נוקד עמודה דתורה בידי. הוא צריך לקחת את העמודים של התורה בעצמה, שנאמר לקוח את ספר התורה הזה. עד כאן, ושרבה לא יבוש ספר תורה זה מפי חמילנגמד, שספר תורה בידו של שיעור, שאינו אומרים לו, אז זה אלה למי שתופס החפץ בגדו, וכשסיים אומרים לו, חזק ואמץ. אז פה הקדוש ברוך הוא אומר לו, חזק ואמץ, כי כשיסיים אומרים לו, חזק ואמץ, מכאן יצא מנהג לומר למסיים לקרות בתורה, חזק. וכן המנהג בצרפת ובפרובנציה, אבל בספרד אין אומרים אותו אלא בסיום התורה בלבד. אז כנראה, וכל אחר מנהג, אז כנראה שיהיו אלה שאומרים את זה אחרי כל עלייה ועלייה, והם יהיו אלה שאומרו את זה רק אחרי כל הקריאה בעצמה. צריכים ללכת עוד שלב פה. אנחנו נוהגים להגיד חזק חזק ונתחזק רק אחרי ספר שלם, אבל בכל זאת אנחנו אומרים את היש הכוח הזה אחרי כל עלייה ועלייה. כן, כשאמרתי לפני כן כשראינו את המערה מרוטנברג, אז אם מסתכלים בבית יוסף מקור 17, כתב בעל המנהיג, כן, ככה, בנותה בדיוק, כתוב המורדכי, וכן כתוב רביה, וכו', זה דרך כלל אם הולכים ביחד. אז בואו נראה לפני הסיום, כן, גם יש דבר ש אולי, אני רק אומר את זה בהתחלה, המוגן אברהם צורך לאחוז, אז למה? ראינו, בגלל שעכשיו זה כאילו קיבלנו מסיני, אז עכשיו אנחנו צריכים לקבל את התורה, לחזק, לקבל את זה בחזקה, בידיים שלנו. המוגן אברהם מביא את האריזל, צורך לאחוז בכוונות, כתוב, זה אחד הכוונות של האריזל, שקודם הברכות יחז בשתי עמודים, זה בהקלף בעצמה, ובשעת הברכה יסיר ידו השמאלית להגביר ימין, ובכתבים כתוב שבשעת הברכה יחוז בשתי ידיו ביריית התורה על ידי המפה, ואחר הברכה יסלק השמאל. אז אצל ספרדים אנחנו רואים את זה יותר, אצל אשכנזים לא כל כך, אז מעניין שהמגן אברהם פה מביא את האריזל שככה צריכים ללמוד תורה. אז אני הבאתי מקור 22, איזה ספר קצת קבלי, ספר לימודי אצילות סוד הצמצום חלק השני. כשעולה לקרות בספר תורה, הוא מסביר את האריזל, יחז הספר תורה בשני ידיו, וכשיאמר ברוך אתה השם, ירים יד שמאל מעל ספר תורה כדי להוסיף כוח וחמישה אצבעות שהם רחמים, כי הספר תורה הוא דיוקנה דזיר אנפין, וכן כשמרח את פניו ישים יד ימינו ולא שני ידיו. גם כן זה נמצא אצל מנהגי הגרא. כן, רק אולי נקרא. העלי תמר הוא נכנס למה מנהג של אשכנזים וספרדים, מנהג הספרדים, אני לא אקרא את הכל. כן? רק דבר אחד אני עוד אקרא, זה אורך השולחן במקור 31. צורך לחוז בעמודי הספר תורה בשעת הברכה ובשעת קריאתה, וסמכו זה על מה שנאמר בישוע ללימוד ספר תורה זה מפיך. זה משהו שתפסה בידו, לאחרי היא נשקה, ואנחנו נוגעים לנשקה על ידי תלית או ידי מפה. קודם הברכה לאחר קריאה, אגב, כל ההלכות האלה אנחנו לא כל כך עושים היום. אני בטוח שגם חשבתם על זה. אחרי הקורונה נעשה. ולאחר הקריאה להראות חביבותו אצלנו וכו'. ויש נוהגים שקודם ברכה יחוז בשתי עמודים, ובשעת הברכה יסיר יד השמאלית כדי להגביר ימין. אז אנחנו רואים שהרבה אחרונים פשוט מביאים את העניין הזה של האריזה. ויש נוהגים שבשעת הברכה יחוז בשתי ידיו ויראה את הספר תורה על ידי מפה או ידי הטלית, ואחר הברכה יסלק השמאל, שם בשם כתבים. וכשנזמין, נלג את זה, ודד בקרא דלא ימוש כתיב חזק ועצום. מזה נגעו לא מלסיים ספר חזק חזק ונתחזק. ויש רוצים שיאמרו חזק ג' פעמים, שלושה פעמים, שהם במספר בגמטריה כוונה משה. חזק 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 זה גמטריה משה, ונכון הוא. זה האליה רבי הביא את זה, אבל אני נהניתי שאורך השולחן אומר, זה מה שכתוב וזה נכון. אז בואו נסיים עכשיו ונעשה קצת סדר של הדברים. המנהג להגיד חזק חזק ונתחזק, זה מבוסס על הגמרא, יש דברים שצריכים חיזוק. המנהג להגיד יישר כוח, זה גם כן מבוסס על הגמרא, שיש דברים שאנחנו צריכים באמת לחזק את האנשים. אז מעניין, לפעמים אנחנו אומרים חזק, לפעמים אנחנו אומרים יישר כוח, אבל זה קיום של אותו רעיון. היו אלה שאומרים חזק חזק ונתחזק, או רק פעם אחת חזק, יש אלה שעשו את זה אחרי כל עלייה, יש אלה שעשו את זה אחרי סיום של קריאת התורה, ויש אלה שנהגו לעשות ככה אחרי סיום של ספר שלם. יש אלה גם כן, לא הבאתי את הכל, יש אלה שנהגו את זה רק בשמחת תורה, כשמסיימים את כל ספר תורה, בגלל שיש דברים שצריכים חיזוק, אז אחרי שמסיימים את כל הספר, אז אומרים חזק חזק ונתחזק. בכל זאת, המנהג שלנו, שאנחנו נוהגים אחרי בן אדם עולה לתורה, אנחנו אומרים יישר כוח, אבל זה מבוסס עוד פעם על הגמרא. כשאנחנו מסיימים את התורה, אז אנחנו אומרים חזק חזק ונתחזק, בגלל שיש דברים שצריכים חיזוק. מי שעולה לתורה, לאותו עלייה, עדיף שהוא לא ידבר, עדיף שהוא לא יעשה הפסק, והוא יהיה בשקט, כולם אומרים חזק וחזק ותחזק, אבל הוא צריך להגיד את הברכות. אז אני לא הסברתי את הכל היום, אבל אני מקווה לפחות את המנהג הזה, להגיד חזק חזק ונתחזק, מאיפה זה הגיע, אז אנחנו רואים, כמו שרב סולובייצ'יק אמר, ושוב הוא לא היחיד, שזה קיום של מה שכתוב בגמרא, שיש דברים שצריכים חיזוק, אז בסדר, אחרי שמסיימים את השיעור, אז אנחנו, אתם יכולים להחליט אם אתם רוצים להגיד לי יש הכוח, או רוצים להגיד לי חזק, חזק, ונתחזק. זה כבר החלט.
יישר כוח גדול.
בסדר. שיהיה לכולם לילה טוב.